רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים. פרלמנט הנדלן והבלוק, חזרנו קצת. פרלמנט הנדלן והבלוק, היום יש תוכנית עם וואו, ארבעה אורחים. קרן, תודה, תן לי להתמודד לכם ארבעה אורחים, אחד קשה לי לפעמים, אבל בסדר. אנחנו אז נתחיל ככה עם, טוב, יש לנו אורחת שתכף תגיע כי היא טעתה בכתובת, אבל לא נורא, לא בגללה, נאשים מישהו אחר. אז צהריים טובים, עורכת הדין תליה חדד.
צהריים מצוינים.
פעם שנייה אצלנו, נכון?
נכון.
צריכה להתקרב למיקרופון, אחרת את יכולה לשבת עם קרן בחוץ.
אנחנו רוצים להיות כאן ולהגיד את דבריי. צהריים מצוינים, שמחה להתארח בפעם השנייה, אצלך אופן.
אז בואי לאותם אנשים שלא מכירים, עוד לא פגשו אותך, ספרי לנו מי זאת תליה חדד.
אז שלום לכולם, אני עורכת הדין תליה חדד. אני מתארחת כאן בפעם השנייה, אני נמצאת כאן עם שותפי, עורך דין עומר עידו, אנחנו משרד שעוסק בשנים האחרונות.
עומר הוא שותף שלך?
עומר הוא שותף שלי, כן.
לא ידעתי.
התמזגנו.
מתי?
התמזגנו בראשון לנובמבר.
בגלל זה לא ידעתי.
בדיוק, זה טרי טרי, אז אנחנו עושים את זה כאן.
חדשו, בהצלחה.
אנחנו חולכים את המיזוג שלנו כאן על הבמה. אז שותפי כאן שיושב לצידי, שנינו מתמחים בתחום ההתחדשות העירונית, ובאנו לדבר היום על התחדשות העירונית, מהי, ואיך מקדמים אותה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר.
טוב, אז שנייה לפני שנעבור לעומר, יש לנו את עמוס מור. צהריים טובים, עמוס.
צהריים טובים, צהריים של התחדשות עירונית.
כן, כן, בעלי קבוצת בוני העיר.
בעלים של קבוצת בוני העיר. אגב, אני לא עורך דין, אני ככה במיעוט פה.
כולנו עורכי דין, עזוב.
כן, אבל אתה יודע, הם סופרים את המכות ואנחנו מקבלים אותם.
כן, כן, כן. לא, אני חושב שכולנו עורכי דין בסוף. כל מי שמתעסק בנדלן, לא משנה באיזה תחום, יש לו תנגיות של עריכת הדין תוך כדי, כי הוא לומד את הדברים. אני בתור יועץ משכנתאות, אני מתערב ללקוחות שלי בחוזים שלהם, של העורך דין שלהם, מפספס דברים.
עורך דין מתחיל את הפרויקט, ועורך דין גם מסיים אותו.
כן.
מה לעשות?
וכמו שאומרים, הם תמיד מרוויחים.
נכון.
אתה לא יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אבל עורכי דין תמיד מרוויחים.
אז ככה, שמי עמוס מור, אני עושה כבר הרבה מאוד שנים בתחום ההתחדשות העירונית. הקמתי את קבוצת בוני העיר. הקבוצה כוללת בחברת פיקוח וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית מטעם דיירים. אנחנו מלווים דיירים כיועצים מקצועיים לכל אורך הפרויקט. יש לנו חברת יזמות שמבצעת יזמות, פרויקטים של התחדשות עירונית שכרגע בבנייה בפתח תקווה, סיימנו בחולון, בדרך לתל אביב, וחברת ביצוע, אנחנו גם מבצעים פרויקטים בהתחדשות עירונית, אם זה עבור הקבוצה, עבור חברת היזמות שלנו, ואם זה פרויקטים בשיתוף עם תרבות הדיור ומשרד השיכון, פרויקטים של חידוש מעטפות, הוספת מרפסות, פלדה ובטון, הוספת ממדים, הסרת צו בית בסוכן, כל זה נקרא התחדשות עירונית.
כאשר אתם מתחילים, הבסיס שלכם היה פתח תקווה בהתחלה?
הבסיס היה פיקוח, ניהול פרויקטים ופיקוח עבור דיירים. אנחנו למעשה הבניין הראשון שלי היה דווקא ברעננה.
אוקיי.
ומשם תל אביב, רמת גן, ראשון לציון. אנחנו מטעם החברה הכלכלית מפקחים על רוב הפרויקטים בעיר היום, מטעם דיירים. אז ככה שהמפה די פרוסה, מפת ההתחדשות העירונית די פרוסה בפנינו.
נהדר. טוב, עוד מעט נשמע קצת. ועורך הדין עומר עידו.
צהריים טובים.
רגע, עוד פעם, צהריים.
צהריים טובים.
מיקרופון קצת יותר אליך. כן, קצת, בואו, כן, נהדר. טוב, אז אתה עם טליה, וזהו, תודה. אז בואו ספר לנו קצת מי זה עורך הדין עומר עידו.
עורך הדין עומר עידו הוא אבא לשלושה ילדים, נשוי לנטלי, שהיום עוזבת אותי לשבוע לחול, ואני נשאר...
ניבלתי לרגע, אומר, היום עוזבת אותי לשני.
לשבוע לחול, ואני נשאר עם הילדים לבד. בלי קשר, אני גם עורך דין, ויסדתי ביחד עם טליה את משרד עורכי דין עידו חדד. אנחנו מתעסקים ומתמחים בייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית. מתוך תפיסה שהתחדשות עירונית, לטעמי, זה, נרחיב על זה בהמשך, אבל זה משבר אחד גדול שכעורך דין צריך לנהל אותו. זה גם משברים בין אישיים מול בעלי הדירות. וזה גם משברים מול העיריות, החסמים וכל מה שכרוך בזה. אנחנו, התפיסה שלנו זה שכל עסקה כזאת חייבת להיות מלווה באינטליגנציה רגשית, ביחס אישי, כי לכתוב חוזים הרבה עורכי דין יודעים, אבל לצלוח משברים, ועוד פעם, לטעמי זה משבר אחד גדול שצריך לצלוח אותו, חייבים פה קצת מעבר, וזה מה שטליה ואני מנסים להביא לשולחן בתחום שלנו.
אני מנסה לחשוב ככה, אני עוסק בתחום הנדלן, 10 שנים נטו נדלן אני אקרא לזה. כל הזמן יש משברים וכל הזמן יש בעיות, אבל אני חושב ש-2024 הייתה שנה נוראית מבחינת המשברים בכלל כאוכלוסייה. ואנחנו מסתכלים על 2025, שהיא אמורה להיות גם קשה כלכלית. איך אנחנו רואים את שני הדברים האלה משתלבים בתוך ההתחדשות העירונית? האם יש יותר אנשים שעכשיו יחפשו דירות בהתחדשות עירונית? המחירים, אנחנו תמיד ברי פותחים את התוכנית שלנו עם שיחה של ריקובר, אתם מכירים אותו נכון, משה ריקובר, והסיכום שלו תמיד, רוצו, רוצו לקנות דירות כי המחירים יעלו, הוא היה את זה כבר 6 שנים, הוא לא נמאס לו להגיד את זה. אז השאלה אם אנחנו, איך אנחנו, אולי נסכם קצת את 2024, תליה, את רוצה להתחיל עם איזשהו סיכומון, מה קרה בהתחדשות העירונית, במיוחד גם בעקבות המלחמה שלנו?
כמובן, זה מחזיר אותנו לבסיס של התחדשות עירונית, למה נוסד המוסד שנקרא התחדשות עירונית. המטרה, כמובן, באה למנוע את הצפי לרעידות אדמה במדינה, לאור התחזיות הקודרות שהן מממשות ובאות. זו הייתה המטרה, הבסיס ליסוד החוק, כאשר אנשים, בעלי דירות, לא הבינו את האירוע הזה עד לשנים האחרונות. איך זה מתקשר לשביעי לאוקטובר, לשנת 2024 העגומה, שאני באופן אישי גם, הבן שלי נפצע אנוש ב-15 לפברואר, ואני בכלל השנה הזאת אני רוצה לשכוח אותה. אנשים שהיה להם פגיעות אישיות, כמובן, שלאור הבתים הראויים שהם גרים בהם, החשש מנפילות טילים, החשש שלא להיות מוגנים. מה שקרה בעקבות האירוע הקשה של 2024, זה דיירים שישבו על הגדר, שהתמקחו על תמורות כאלה או אחרות, במסע ומתן עיקש, של כמו שנקרא, שהם היוו סרבנים, הבינו שיש כאן אירוע מכונן. שאם היום הם לא יעשו לביתם, ומדובר ברובם באנשים שיש להם חסרון כיס, אז הם ימצאו את עצמם במצב בלתי הפיך. שהטיל יכול להגיע אליהם הביתה, והם לא יהיו מוגנים, והם יהיו חשופים. אז במשבר של 7 לאוקטובר של 2024, אני כמייצגת דיירים, ובהתייחס לפרויקטים שהיו שנה קודמת, ראיתי היום הענות הרבה הרבה יותר רחבה ממה שהיה בעבר. בעלי דירות מבינים שיש כאן אירוע מאוד מאוד גדול, שהם חייבים להתחדש, הם חייבים להגן על עצמם. כי אם הם לא יגיעו לזה, הם מסכנים את עצמם ואת היקרים להם מכל.
טוב, אנחנו נעבור שנייה במעבר חד לנחמה בוגין. צהריים טובים.
צהריים טובים.
מעניינים.
בסדר גמור, סך הכל.
יושב ראש לשכת משמעי מקרקעין, קדנציה שנייה, נכון?
לא, ראשונה.
עדיין ראשונה. טוב, עוד מעט, עוד אחת.
יכול להיות שלא תהיה ברירה, כן. כנראה. צריך להשלים משימות.
אז מי שלא מכיר כמה מילים?
נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, משפטנית, 35 שנה בעסק הזה, בעלת משרד עצמאי, עוסקת המון בהתחדשות עירונית, נמצאת ממש מהיום הראשון של זה בארץ, משהו כמו 20 שנה, 15,000 דיירים, 150 פרויקטים, יש קצת ניסיון.
ו-200,000 כנסים שאת מגיעה אליה.
משהו כזה, כן, כן. גם אלופת ישראל במרוצי מכוניות, אבל זה כבר לתוכנית אחרת.
זה יש לנו תוכנית.
זה כבר לתוכנית אחרת.
יש כאן ברדיו סול תוכנית שנקראת 4 על 4.
אוקיי.
לחבר אותך
אליה. לא, אצלי זה 2 על 4, אבל גם 4 על 4 זה בסדר, כן.
צריכים לשדרג מתי
שיהיו. כן, 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 זה נכון. ברוכה רבה.
נהדר, אז ברוכה הבאה. השאלה שלי הייתה על באמת מקודם, איך אנחנו מסכמים את 2024, השנה הנוראית שהייתה לנו, בואכה 2025. אני דרך אגב, הפחד שלי, אני אומר את זה כל הזמן, תמיד יש את שיר המלכולת, שהקדימה של שיר המלכולת של כוורת, שהוא אומר, שההורים אומרים לו, לא זוכר את השם שלו, תתעודד בני, המצב יהיה יותר גרוע, אז הוא יתעודד, ואכן המצב יהיה יותר גרוע. הפחד שלי, אמרתי את זה פעם לראש עיריית כפר סבא, אמרתי לו, רפי, אנחנו תכף נסיים את המלחמה, אנחנו מדינת ישראל, תגיע אז רעידת אדמה. וזה הטעם, ההתחדשות העירונית זה רעידת אדמה, לא הטילים. הטילים זה, סליחה, אני, על הקציניות שלי, זה בונוס שקיבלנו. סליחה. עמוס, איך אתה רואה דווקא את הדברים שם, מהעולם של יזמות, של כל השנה מורכבת לא פחות אצלכם?
אז אני אפתיע קצת. אני לא מסכים לתזה שלך, שאומרת ש-2024 הייתה שנה חריגה. הייתה מכה קלה בכנף, זה נכון, אבל תמ"א 38, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, לא סופרים בשנים, לצערי. סופרים בעשורים. והווקטורים שבעצם מניעים את כל תהליך ההתחדשות העירונית, למעשה זה וקטורים שאתה מודד על תקופה. כלומר, הביקושים, האטרקטיביות של לבצע פרויקטים במרכזי הערים, במקומות שאין קרקע, הצורך של הדיירים בהתחדשות, זה דברים שנכון שהמלחמה קצת יצרה איזשהו מעצור פסיכולוגי, ואחר כך פתחה כמה עסקאות, אבל בגדול, אני מ-150 או 200 פרויקטים היום שאנחנו מלווים, אני לא רואה שינוי גדול, ואני אענה ספציפית, אני אתן דוגמה ספציפית למה שאמרת, שדיירים רואים טילים שמתופפים ורצים לחתום. יש לי בשלבי חתימות בניין בנהריה, 24 דיירים. הבניין הזה חטף מימין ומשמאל טילים, והבניין הזה הוא ללא ממדים. העסקה היא מצוינת עבור הדיירים. את חושבת שקל לי להחתים אותם? הם מתעקשים איתי על אחוז ההנחה שיקבלו בשיפוץ הדירה ממחירון דקל, כשאני אשפץ להם את הדירה בזמן השיפוץ. והפרויקט הזה נמצא שנה וחצי בתהליך של החתמה. זאת אומרת, אם להם זה לא הזיז, אז כנראה שזה לא מזיז בגדול.
האופי נשאר אופי.
הרצון של הדייר הממוצע למקסם את התמורות שלו בתהליך הזה, זה מעל הכל.
נכון.
ועם זה אנחנו מתמודדים כל יום, לצערי. לצערי, החסם הגדול היום זה דיירים. ואת יודעת מה? נכון, עיריות, נכון, תהליכים ארוכים, נכון, דברים שבאמת מנסים היום באמצעות כל מיני תוכניות ושיפורים, נחמה פשוט מכירה את זה יותר ממני, להזיז אותם, אבל אני לא רואה שינוי דרמטי ב-2024.
אז אני, ברשותך, אני רק ענה לעניין של דיירים. אנחנו כמובן יהודים, ויהודים תמיד רוצים למקסם ולקבל יותר ותמיד מעבר. וענית לעניין של התמורות. למשל נתמקד באזור תל אביב. יושבת לצידי נחמה בוגין, יו"ר השמיים. היום לפי דוח ארגון השמיים שיצא לפני מספר חודשים, בעלי דירות באזור המרכז, תל אביב, גוש דן בהכרח, שאין להם ממ"ד, מחיר הנכס שלהם, מבחינת מחירה, ירד בצורה משמעותית. אז אני, בתור מייצגת דיירים, שהתמודדתי מול דיירים, מול פרויקטים של דיירים שישבו על הגדר, דווקא האירוע הזה של 7 לאוקטובר 2024 העיץ בהם, נתן להם, אני אומרת, מאוד מאוד אינסנטיב לקדם את עניין ההתחדשות, כי בדיוק זה נוגע בהם בבטן הרכה. הבטן הרכה זה הכי שלהם, ודירה שהערך שלה יורד ללא מעמד במרכז, יש לזה משמעות, כי זה נוגע בבטן. אז כל אחד נוגע את זה, אני אומרת, במקומות אחרים. עניין התמורות, נכון, הוא באמת אקוטי. אנשים הם בדרך כלל בפריפריות, שלא מבינים ופחות יש להם הבנה משפטית, וקוראים את בין השורות, שם זה יותר מורגש. אבל אני יכולה לומר לך בתור מייצגת, באזור המרכז, דווקא אני מתרכזת באזור המרכז, אזור תל אביב, גוש דן, באזורים היותר נחשבים, ואני אומרת עם הלוקיישן היותר, עם הלוקיישן ששם השוק שם הוא פורח, דירות שלא היו בהם ממדים, באו והתחילו לחתום, כי הם חוששים לשווי הנכס שלהם.
אני רוצה דווקא לפנות נחמה, סליחה שאני מפריע.
לא.
איך את רואה את הדברים מהזווית?
אתה שוכח שאנחנו אנשים מסוגלות לעשות שני דברים בו זמנית.
אני טוען לך אגב
של... לרוב.
אני חייב להגיד לך שאני טוען שנשים צריכות לנהל את המדינה הזאת.
כל גבר מתקדם טוען את זה, בסדר?
אז את טוענת שאני מתקדם, זה כבר טוב. אני אמרתי לא פעם שצריכים, קודם כל צריכים לוותר דור, שינהל את המדינה, דור צעיר יותר של גילאי ה-20 אלה, שעושים עכשיו את המילואים ונלחמים טוב, לא ניכנס לזה, ונשים. אנחנו כבר, די.
אני בעד.
איך את רואה את הדברים מהזווית שלך כשמאית, בכלל, את כל ה... יש ממד, אין ממד, אנחנו... אשמח לזווית.
אני אתייחס באמת לדברים שנאמרו פה, תראה. קודם כל, התחדשות עירונית בשנים האחרונות מתפתח בצורה ממש מעריכית, כלומר באמת ההתפתחות היא מדהימה וזה נפלא, כי בעיניי זה באמת אחד הדברים הכי נכונים שצריכים להתרחש כאן בשוק. ואני אולי אפתיע אותך ואני אגיד לך שהקטליזטור הראשון לדבר הזה היה דווקא מחיר למשתכן. אני חוזרת קצת אחורה. כי המחיר למשתכן שהיה אסון לאומי בעיניי, רוקן את השוק מקרקעות. רוקן את השוק מקרקעות, ואז נוצר מצב באמת שגם היזמים הגדולים שעד אז לא נכנסו לתחום הזה, כי הוא פחות סקסי היה בהתחלה, היום הוא כבר סי, אבל אז עוד לא, הבינו שאין ברירה, שאין אלטרנטיבה אחרת של קרקעות, ואם רוצים לבנות למגורים, צריך לעשות את זה בדרך של התחדשות עירונית, ואז באמת ניתן בוסט מאוד מאוד חזק. אני חוזרת רגע להיום. בהחלט המשבר של השבעה באוקטובר היה בהתחלה מאוד מאוד קשה. אני כמובן מדברת עכשיו רק על היבטים הכלכליים, כי היבטים אחרים, ואני מקווה שהבן שלך בסדר, אלה דברים שבכלל לא באותו לבל. שם עוד באמת אלה נזקים שלא כל כך פשוט לצאת מהם, אם בכלל. אבל אני מדברת כרגע בפן הכלכלי. אחד הדברים היפים אצלנו, יש הרבה דברים יפים אצלנו במדינת ישראל, אבל אחד מהם הוא שאנחנו מתוששים מהר מאוד ממשברים. מהר מאוד. מלחמה פרצה באוקטובר, וכבר בינואר, שלושה חודשים אחרי, ראינו כמות של עסקאות שהייתה יותר מינואר שנה קודמת. כלומר, כאילו עסקים כרגיל, כאילו. כן, אני אוקיי. ממש לא... אז קודם כל, באמת אנחנו מתוששים מהר מאוד ממשברים, באמת כמו שאתה אומר, מכיוון של תהליכים ארוכי טווח, אז באמת הדבר היחיד אולי שכמעט לא נפגע, אם בכלל, זה התחדשות עירונית. בעצם יכולת לראות גם בשלהי המלחמה, בתקופה שהרבה מאוד דברים נעצרו, זה המשיך לעבוד, כי באמת הראייה פה היא לטווח הארוך ולא לטווח הקצר. ממד. אם הכוכב של הקורונה היה לעבוד מהבית, חדר עבודה בתוך הבית, חצר, פתאום הייתה פריחה מחודשת, נכון. של פנטאוזים, של דירות גן, כי אנשים פתאום הבינו שיכול להיות שיש מצב שבו הם יצטרכו להישאר הרבה זמן בדירות שלהם, וזה היה הכוכב. נכון. עכשיו לחלוטין הכוכב הוא הממד, בהחלט מורגש בשוק, עם התחדשות עירונית, בלי התחדשות עירונית, מורגש באמת שאנשים ביניהם הנושא של ממד הפך להיות הרבה יותר משמעותי, ויותר מזה, אני מתוקף התפקיד שלי, יוצא לי הרבה מאוד לשבת בכנסת, ומן הסתם גם בתקופה הזאת, אנחנו הלשכה שלנו התגייסה לסייע בכל דבר אפשרי, כבר בשלהי מלחמה היה כבר דיבור באמת על דמותו של הממד, לא רק כמה הוא חשוב, ועכשיו יש כבר התחלה של שינוי תקנות בעניין הזה, כי אולי הוא צריך להיות קצת יותר גדול, אולי צריכים להיות בו שירותים וכיור, כי לא בטוח שצריך להיות בו רק חצי שעה או 10 דקות, אלא לפעמים גם כמה ימים. אז באמת גם אופיו של הממד וגם הדרישה חד משמעי, יש בשוק היום הבחנה, אפילו אצל סוחרי דירות.
זה כן, זה אני רואה ממש.
בהחלט יש לזה משמעות, והנושא של ממד הפך להיות יותר חשוב. אתה צודק שבמקור אנחנו מדברים על רעידות אדמה, אבל בסופו של דבר, הקונה בשוק מקשר את זה גם לזה. ועוד משהו בהקשר של מלחמה להתחדשות עירונית, אנחנו בזמנו גם הצפנו את זה בדיוני בכנסת, התחדשות עירונית הוא גם פתרון לחידוש אזורים שנפגעו. ראה דוגמה אשקלון. אשקלון, בעקבות המלחמה בעצם, בעקבות הרצון לקדם ולפתח, יש לא מעט מענקים ממשלתיים באשקלון לפרויקטים שהם לא כלכליים בלי מענק נוסף, כדי באמת לקדם אותם, ובו זמנית גם באמת לחדש אזורים שנפגעו. אז יש בהחלט השפעה.
טוב. אני דווקא, שנייה, אני רוצה דווקא לשחק משחק שנקרא החבילה עוברת. פתאום עולה לי בראש. אתם זוכרים את המשחק הזה?
רק שנוגע לאמת או חובה?
לא, לא, זה לא. זה בתוכנית אחרת.
מזל.
עומר, אני אשמח שתתחיל בתרשים זרימה של התחדשות עירונית. איך אנחנו מתחילים את הדבר הזה בכלל? אתה יודע, בתור משרד עורכי דין שמרכז דיירים, פונים אליו דיירים, ותעביר את החבילה הזאת בין האנשים פה. משחק נחמד, לא?
כן, אחלה משחק. טוב, אז זה בכלל מתחיל, לדעתי, קודם כל מצורך ומרצון של בעלי דירות. בגלל כל הדברים שצוינו פה עכשיו, אם בקורונה, כמו שנחמה אמרה, אז לאנשים נמאס לחיות בין ארבע הקירות וכולם רצו מרפסת, ועכשיו במלחמה לכולם יש את הלחץ שיהיה להם ממד בדירה ומעלית, כי מי שאין לו מעלית, אנשים צריכים לרדת שלוש וארבע קומות למקלט, אז, וגם בלי קשר למלחמה, אנשים רוצים להתחדש ולחדש את הדירות שלהם, גם משקיעים רוצים להעלות את ערך הדירות שלהם, והכל מתחיל פה מהרצון והצורך של בעל הדירה. אז בשלב הראשון פונים למשרד עורכי דין.
מי פונה למשרד?
זה אחד הדיירים, מישהו ששמע המלצה לצורך העניין על משרד כזה או אחר, פונה למשרד עורכי דין, הם אלו שבונים ועוטפים את כל התהליך. אז בשלב הראשון נפגשים עם הדיירים, ממנים להם נציגות, כי זה מאוד קשה להתנהל עם 30-40 דיירים, שלכל אחד יש את הדעה שלו ואת הרצון שלו. זה לא יעבוד.
הוועד המנהל.
נציגות בעלי דירות זה נקרא, נציגות דיירים, שהם הוועד המנהל, שהוא למעשה ממנה את משרד עורכי הדין, שיפעל בשמו, ואחר כך כל מיני אנשי מקצוע אחרים. משרד עורכי הדין פונה, בודק כדאיות עם כלכלית, בכלל התכנות, שיכול להיות דבר כזה, בין אם זה עם שמיים, אדריכלים ויזמים.
אז בואו נעביר את זה עכשיו לנחמה.
ונעביר לנחמה.
אז אני יכולה להגיד לך שכשאני מגיעה להרצאות, אני שונאת להגיע עם מצגת. תמיד מבקשים אני מצגת, תכף נבין את הקשר. תמיד מבקשים שאני אבוא עם מצגת ואני לא אוהבת מצגות, כי אז אני צריכה להחליט מראש על מה לדבר והמצגת מנהלת אותי וכו' וכו'. אבל כשהתחיל הנושא הזה של פינוי בינוי, אז הייתי מגיעה למצגות עם שקף אחד, ובשקף האחד הזה כתוב שמיים מהיום הראשון, שמיים מהיום הראשון. אז באמת בהמשך למה שנאמר פה, אז בוודאי שפונים לעורך דין, וזה הדבר הנכון כדי שיתחיל לתעל את הפרויקט בצורה הנכונה. ובעיניי הדבר הראשון שצריך לעשות עורך הדין זה לגייס שמאי לצידו.
אז הוא גייס את נחמה בתור שמאית. איך מכאן הולך ההליך?
בעצם התפקיד של השמאי זה להיות הזרוע הכלכלית, שמאית, מסחרית בעצם, לכל אורך הדרך. זה מתחיל מהשלב של מכרז יזמים, ניתוח ההצעות, לפעמים אנחנו משולבים כבר גם בהליך המסע ומתן וההתמחרות בין היזמים וכו'. ממשיך אחר כך להליך של ניסוח ההסכם מול היזם, גם פה. מאוד, גם פה מאוד, מאוד עוזר שהשמיים מעורב בניסוח הסעיפים.
אם אני לוקח את זה שנייה לעולם המסחרי, במרכאות, כן. סמנכ"ל הכספים.
גם, אבל יותר מזה.
כן,
כי
לא.
סמנכ"ל הכספים הוא בעצם מטפל בלעשות סדר בדברים שכבר הוחלט עליהם. השמאי הוא חלק מהיזמות של הדבר הזה, אוקיי? זאת אומרת, לפעמים מתלבטים לאיזה מסלול ללכת, כזה או כזה. או שצריך לנהל מסע ומתן מול היזם ולהגדיר מה מבקשים ממנו. זה יותר מנכ״ל מאשר מנהל כספים.
אוקיי.
מנכ״ל עם התמחות כלכלית.
אוקיי. אז בואו ממך נעבור לעמוס, בשביל להבין איך אתה נפגש בכל הסיפור הזה.
אוקיי, אז שמאי זה אחד הזרועות באמת שחשובות ל-go no go, ואני מסכים עם נחמה, אבל כשפונים אליי דיירים ואומרים לי מה עושים, אז בוא נתחיל מזה שצריך דייר משוגע אחד בבניין. למה משוגע? כי 5 שנים, 6 שנים כנראה הוא הולך לריב עם כל הדיירים בבניין, כי זה כמו גבאי בבית כנסת. הוא תמיד חוטף את הצעקות ולא מרוויח שקל מהעניין. אז צריך את הדייר המשוגע, אבל אחרי הדייר המשוגע, ואני קצת עלה ואדבר על מה שאנחנו עושים בהנדסה עירונית, ואומרים לי, תשמע, מפקח דיירים. זה לא מפקח דיירים. זה בעצם מנהל פרויקט. ואותו מנהל פרויקט מקצועי שמגיע ורואה את הבניין, למעשה אמור לתכלל את כל מה שהבניין צריך על מנת להגיע באמת ולייצר תהליך התחדשות עירונית בבניין. עכשיו, זה לא קשור כרגע אם זה תמה או בניית מרפסות, או שזה פינוי-בינוי, או שזה שיפוץ מעטפת. הדיירים אומרים מה הם רוצים, ואותו מנהל פרויקט אמור להביא אותם לאותה נקודה, תוך כדי זה שהוא מנחה אותם להקים נציגות, אתה צודק, בלי נציגות אין פרויקט. כי אחרת אתה מתנהל מול 30 דיירים ו-30 יהודים, 30 דעות. ולבחור את העורך דין הנכון, עורך דין נכון, לא חבר של דייר שהוא פלליסט, והוא רוצה עכשיו לעשות, לעזור לו, לקדם אותו בבניין, וזה העורך דין שיתקע את הפרויקט בסוף. כי הוא לא יודע איך להניע, וצריך משרד מקצועי, אני מסכים. ושמי, כי יכול שכולנו רוצים לעשות חגיגות, אבל בסוף יבוא השמי ויגיד, חבר'ה, אין כסף פה, אין רווח. מה אתם מחפשים עכשיו לעשות פרויקט? זאת אומרת, כל אחד מהמרכיבים האלה הוא מרכיב שעליו יקום ויפול הפרויקט. ואותו מנהל פרויקט או מפקח דיירים, הוא זה שיכול לסייע לדיירים לקדם את זה, כאשר התשלום שלו הוא בעצם חלק מעלויות הפרויקט. אני ממתין לפעמים שנים עד שאני רואה את השקל הראשון מבניין, כי זה כמו סטארט-אפ, אוכלים פיצות מהרצפה, זאת אומרת, אין פה מהשטיח. אין כסף, אבל אני עוזר לקדם פרויקטים, מן הסתם, חלק מהפרויקטים יוצאים לפועל, וזה בעצם משלם את זה. אז זאת ההמלצה הכי חשובה שלי, אני חושבת.
כן, בטח. בהמשך למה שעמוס אמר, היום יש לנו שחקן נוסף שלא דיברנו אודותיו, זה המנהלות, המנהלות להתחדשות עירונית, שהם שחקן מאוד מאוד מהותי. בלי המנהלות אין פרויקט. אם לא עמדת בכללי, בדרישות הסף...
תני לי רגע, בוא נפתח רגע סוגריים, מה זה
מנהלת? מה זה מנהלת? הרשות להתחדשות עירונית שהוקמה לפני מספר שנים, הקימה תחתה גוף שנקרא מנהלות. המטרה של המנהלות, שהן יושבות בכל, בין, למשל בגוש דן, במחוז מרכז של 11 מנהלות, אני, כדרך אגב, אני מוניתי לפני כחצי שנה לשמש כסגנית יו"ר ועדת התחדשות עירונית של מחוז מרכז, בכובעי כסגנית ועדת התחדשות עירונית מחוז מרכז, אני אמורה לקדם את כל השיח מול המנהלות, יש לנו שיח מאוד מאוד בעייתי. מצד אחד, הרשות להתחדשות עירונית, שהיא גוף שמאגד אודותיו את כל נושא ההתחדשות העירונית, בא לשים חסם לכל מיני מאחרים למיניהם שהתחילו, אני אומרת, לזרום לתוך הדבר הזה שנקרא התחדשות עירונית, בעלי מקצוע, עורכי דין קיקיונים שלא יודעים את העבודה, וכל מיני כאלה ואחרים שרוצים לאכול מהעוגה. כמה הרשות? היא מינתה תחתה מנהלות. מנהלות שיושבות בעירייה, שהם יש להם, אני אומרת, קול קורא, תנאי סף, שהם ממליצים לדיירים לפעול לפיהם, בין היתר הם ממליצים לבחור איך בוחרים עורך דין, מה לשים דגש בפרויקט התחדשות עירונית, הם רוצות שהכוח יהיה בידיהם, במטרה שהם חורטים על דגלם, הרשות, המנהלת, היא למען האזרח. וזה דבר מאוד מאוד מבורך, הרעיון הוא רעיון נפלא.
אבל, מצאתי את ה-אבל.
יש כאן את ה-אבל הגדול. מעבר לזה שיש לנו, אני מדברת על מחוז מרכז, יש לנו 11 מנהלות, שכל אחד, כל אחת מדברת בשפה שונה. לכל מנהלת יש לה כללים אחרים, יש לה דרישות אחרות. זאת אומרת, ראשת מנהלת שקמה בעיר XYZ, יש לה שלא ידע את יוסף לפני, יש לה דרישות אחרות, דרישות מסוימות. מה שקורה, אני כעורכת דין מייצגת או שיזם בה, הוא צריך ללמוד את הכללים כל פעם מחדש, להתאים את הכללים לקפריזה של ראשת המנהלת או מי שעומד שם בצד הדברים. מה משמע שההתנהלות, חוסר האחידות של הנהלים והדרישות גורם לטרפוד הפרויקט, מטרפד את הפרויקטים. מעבר לזה, מה שהמנהלות בשנים האחרונות עושות, ואני אומרת, הן שוכחות את העובדה שהקניין הוא הקניין של הדייר הפרטי. הן לא אמורות להתערב, הן אמורות לסייע, הן מתערבות, ואומרות לדיירים, שימו לב, אל תחתמו לאף יזם, אל תתקשרו עם עורך דין, אנחנו נקבע את הטון, אנחנו נקבע את הכללים. עכשיו, הכללים שלהם הם לא אחידים, הם כל פעם משנים את, את התנאי הסף. אז מחד, הם באים לעזור לאזרח הקטן, שהבית שלו מתפורר, ועוד רגע תהיה רעידת אדמה, או טיל יפגע לו ליד הבית, ומצד שני, הם מסעפות את התהליך, מה שגורם בסופו של יום לטרפוד הפרויקטים, ואני לא עכשיו אכנס, לא מתוך רצחים.
שהתהליך גם ככה מסועף.
גם ככה הוא מסועף מעבר.
אתה מרגיש את זה גם כן אצלך, בצד, מהכיוון שלך?
חוסר ודאות מוחלט.
בזה אתה מסכים איתי, אמור?
חד משמעי. לא, אני מסכים. חוסר ודאות מוחלט. אבל נחמה צריכה פה לשבור את הראש. כי היא צריכה לתת אור ירוק ליזמים ולבנקים, לצאת לדרך עם פרויקטים שנמצאת באי ודאות תכנונית, שמשתנה כל יום מחדש.
נכון מאוד.
וזאת אחת הבעיות בתחום הזה.
כן, נדון.
זאת באמת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה של
חוסר ודאות. רגע, עומר עצר, רגע, שנייה.
אני רק רוצה לחדד משהו נכון שעמוס אמר. נחמה אמרה ששמי זה כמו המנכ״ל של הפרויקט.
לא אמרתי, רק אמר שזה סמנכ״ל ספציפי, אמרתי שזה מנכ״ל משותף.
לא, אין פה אגו בין עורכי דין, אין פה אגו בין עורכי דין לשמיים, אנחנו עובדים ביחד.
נכון.
אבל, ועמוס נגע בזה, יש הרבה גורמים חשובים. יש את המפקח, יש את השמי, יש את האדריכל של היזם.
נכון.
אבל עם עורך דין שהוא לא טוב,
אין פרויקט.
לא יקרה פרויקט, אתה יכול להביא את השמי הכי טוב בעולם, את החברה היזמית הכי גדולה בעולם, אדריכל מכונן. יש פרויקטים שפתאום מישהו רוצה להכניס את בן דוד שלו, שהוא בכלל עורך דין לנזיקין או למשפחה, או סתם, או שהוא באמת עורך דין לדיני מקרקעין, אבל שהוא לא מתמחה בהתחדשות עירונית, בייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית, לא יהיה פרויקט. זה משהו שבאמת אני קורא מכאן, אני נתקל בזה. יצא לי להחליף לי ולטליה בכמה וכמה פרויקטים, עורכי דין שתקעו פרויקט במשך שנים, כי הם פשוט לא מהתחום. אז אנשים אומרים, בסדר, יש בנדלן כסף, ורוצים לזלוג לשם, ואני מזהיר מפה, בעלי דירות, בחירת העורך דין היא חשובה מעין כמותה, כמו שבחירת השמה היא חשובה, וכמו שבחירת המפקח.
כל בעלי המקצוע, כן. זו בחירה חשובה.
אבל
דין זה דיל מייקר?
זה בדיוק.
אני לגמרי מסכימה עם מה שאתה אומר, אני מרגישה את זה גם מהצד שלי, אוקיי? גם אני, כשמזמינים אותי לפרויקט, לא, קודם כל חשוב לי לדעת מי עורך הדין, ויש באמת, יש פעמים שאני מתלבטת אם להתקרב או לא, כי אני יודעת שזה יהיה בעייתי לצערי. עוד פעם, אנחנו לא במשחקי אגו ומי יותר חשוב ממי וכולי, אבל אני מאוד 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 מסכימה שבחירת עורך הדין היא קריטית, ואני אוסיף עוד פרמטר. זה לא רק עורך דין שמכיר התחדשות עירונית. כמו אצלנו השמיים, לא כל אחד בנוי לזה, צריך אופי מאוד מסוים, גם אצל עורכי הדין. ואני אומרת את זה גם אצלנו, אני מרצה הרבה גם לקולגות שלי וגם על תפקיד השמי ומי מתאים ומי לא. עורך הדין לא מספיק שהוא יכיר התחדשות עירונית. הוא צריך להיות פרקטי ועסקי.
ולהבין באנשים.
ולא כולם כאלה. לא כולנו כאלה ולא כולם כאלה. בסופו
של דבר.
אני רוצה, חברים, אני רוצה גם להגיד את זה כהערה בונה, גם לעורכי הדין וגם באמת למאזינים שלנו שמתלבטים לגבי בעלי המקצוע, וזה רלוונטי גם אצלכם, גם מבחינת שמאים וגם מבחינת בעלי מקצועות אחרים. יש עורכי דין מצוינים שמכירים נהדר את התיאוריה, כמו שאני אומרת גם על שמאים, גם שמא יכול לתת לך 100 עמודי אקסל, תסתדר. זה לא מספיק פה במקרה הזה. אז כאן לא מספיק מישהו שמתמצא בתחום, אלא באמת להתרשם שמדבר בבן אדם שהוא פרקטי, שהוא עסקי, שהוא יכול להגיד, זה משהו שאני עושה הרבה מאוד בעבודה שלי. אני בתור שמאי דיירים, חלק גדול מהעבודה שלי זה לאפס את הלקוחות שלי. להגיד להם איפה הם טיפסו על עץ גבוה מדי. ואיפה מה שהם מבקשים הוא לא סביר, כי מישהו צריך לעשות את זה. וכשעורכי הדין לא עושים את זה, אין פרויקט.
את צודקת ב-200%. קודם כל, בתפיסה של המשרד שלנו כעורכי דין, אז קודם כל, לפני שזה פרויקט עסקי, זה פרויקט חברתי. אוקיי?
נכון.
אנחנו, אני אפתיע פה במה שאני אגיד, אמנם ההסכמים פה הם 150 עמודים, אבל מה שמסובך פה זה לא החוזים, זה האנשים.
נכון.
ואנחנו עובדים עם אנשים. אנחנו מנהלים, ואמרתי את זה בהתחלה, כל עסקה כזאת שאנחנו ניגשים אליה, אנחנו מסתכלים עליה כמשבר שצריך לנהל אותו. כי מה לעשות, יש לך בבניין מישהי בת 82, שגידלה שם, היא רואה בקירות האלה, לא כמו המשקיעים, היא רואה בקירות האלה את הילדים, את הילדים שהיא ניקה, פה בעלה שנפטר לפני 5 שנים, הוא שיפץ בדיוק את המטבח לפני, ובסוף אנחנו מתעסקים בלי להתיימר בסוג של נבחי הנפש של האדם גם בפרויקט כזה, כי לא לכל אחד, אנחנו דור שיותר קל לנו, אוקיי, אנחנו מסתכלים, אוקיי, קירות, יצא לי עוד 1,000,000 שקל.
מה שמעניין אותנו זה הטלפון.
בוא נלך על זה. ובסופו של דבר, ובגלל זה אני מאוד מתחבר לדברים של נחמה, לא מספיק רק לדעת את דיני חוזים או את התקנות החדשות.
זה אתה צריך לתת מעטפת.
אתה עובד עם אנשים, ואם צריך, אז אתה תיסע ב9 בערב לדירה של אותו בן אדם, שחווה איזה מצוקה כרגע, זה קשה, תשמע, יש אנשים שחיים שם שנים, זה כל מה שיש להם, ואומרים להם, הם צריכים לסמוך עלינו, כן, על אנשי המקצוע, שהתקשורת שהיא שלנו מולם, והם צריכים לסמוך עליך, שיפרקו לך את הנכס, יזרקו אותך, יזרקו אני אומר, כן, ייתנו לך לגור, ואתה תחזור לבניין חדש. ויש פה המון מסוכות רגשיות שצריך לפצח אותן, ואני מסכים.
כן, אני יכול להדגיר את נחמה, בבקשה.
לאתגר?
לאתגר, כן.
אפילו רצוי.
נראה לי שקשה להדגיר את נחמה.
אבל זו שאלה שמעניין אותי באופן אישי, ואני מניח שגם תעניין את כל המאזינים.
צריכים בנר, לאתגר את נחמה.
אני אקרא לזה בגדול המחירים בתל אביב. אני בשנת 2016 כתבתי איזשהו, ביקשו ממני לכתוב איזה מעבר בגלובס, שאלו אותי, מה אתה אומר על המחירים בתל אביב? הממוצע היה 35,000 שקל למטר. אמרתי, המחירים הזויים, אבל זה ימשיך לעלות. היום אנחנו בסיטואציה מאוד מעניינת. יש הרבה מאוד התחלות בנייה בתל אביב. יש אלפי דירות כרגע על השולחן, והולכים להיות עוד אלפי דירות, כאשר כל דוחות האפס, כל העסקאות שנעשו בין דיירים ובין יזמים, מדברים על מחירים שהם ברמה של 60, 70, 80 אלף שקל למטר. זאת אומרת, המחירים לא יורדים, העסקאות מקובעות על המחיר הזה בחלק העליון שלהם. זאת אומרת, עסקת קומבינציה של 48% ליזם, 52% לדיירים, לא תחזיק מים אם המחירים ירדו, למעשה כשיתחיל הפרויקט. היא תצטרך להתקן את דוח השמי, ואז הבנק יגיד, פרויקט לא כלכלי, אני נסוג מהעסקה, וזה כנראה לא יקרה. איך, מה קורה פה, מה הולך לקרות פה למחירים בשוק הזה? זו שאלה.
אני יכול להוסיף משהו בסוגריים? ברשות. ישבתי עם לקוח שלי שרוצה לקנות דירה בתל אביב, דירה מקבלן, קדם יותר, דירת 2 חדרים וקצת. מקום טוב בתל אביב. לא אגיד, לא אפרסם כאן איפה. לא, 2.6, כי זה קדם יותר, אין עדיין ליווי.
נשמע עסקה טובה.
עזוב, זה גם מקום פיגוז. ואני כזה, אני חושב טוב, חושב, רגע, מה יקרה הלאה? ואני אומר, אני מניח שברגע שבעוד 4 שנים שתקבלו את המפתחות, זה כולה 2 חדרים, קומה, בלי כלום. זה ממד וסלון בערך. הדירה תהיה שווה 3.3, 3.5, האבא שלו, שהוא לא איש, הוא נגר. הוא אומר, מה פתאום, יהיה שווה לפחות 4. כלומר,
לאן מגיע?
לאן? 3, לא יודע. סגרתי סוג, לאן כן לך?
תראו, התשובה מאוד פשוטה. יש פער מאוד גדול, והוא רק גדל והולך, בין היצע לביקוש. ולכן המחירים, גם כשמגיעים לרמה דמיונית, ממשיכים לעלות לרמה דמיונית עוד יותר גבוהה ועוד יותר
אבל
גבוהה.
אבל מי יקנה אותה?
מי הקהל שיכול לנו להוציא 8-9 מיליון שקל על דירה של 90 מטר?
בסופו של דבר אתה רואה שיש, בסופו של דבר יש את הקהל.
שמור, אני בתור יועץ משכנתאות, אני מסתכל...
המציאות מדברת בעד עצמה.
אני יועץ משכנתאות, אני מסתכל על אותם לקוחות שרוצים לקנות דירה בנתניה, בסדר? לא הלכתי לתל אביב, בלי לזלזל באף נתניאתי. בנתניה, 3 חדרים, ב-2.5, ולוקחים משכנתה של 1,700,000. 1,700,000 זה
אחד מבני
הזוג.
הדירות על המדף היום זה דירות שיחטפו ברגע שהשוק יעבור איזשהו מסלול פסיכולוגי שהוא נמצא בו כרגע. זה מה שאת אומרת.
יקנו אותם, כן, יקנו אותם.
אני חייבת להגיד. מדהים. לא בקובעי, בקובעי של אזרחית. לפני, בשנת 98, רכשתי דירה בגבעתיים. הדולר בזמנו, בשנת 98, אני זוכרת, נסק מ-2, אני אומרת, הדולר עמד ביחס, היה מ-2.3, הגיע ל-4.8. זוכרת, בזמני זה היה סכום דמוני, תראה בגבעתם, אני אמרתי, עמדה לזה 300,000 דולר בזמנו, זה היה 1,200,000. אמרנו, איך זה יעלה? זה הגיע לשיא. משנת 98, הדירה הזאת חימשה את עצמה במחיר שלה. אז בואו נגיד, ברבות השנים, התשובה ידועה בגוף השאלה. אומרים, המחירים לא יעלו והם יתאזנו, המחירים לא יתאזנו, הם תמיד יעלו. ועובדה, שאם אתה לוקח את הסטטיסטיקה של 20 שנה האחרונות, הם רק, המחירים רק עולים ועולים.
זה ברור לנו.
לא, אבל אני מבין.
אז זה שאלה, ואיפה ההיצע?
למה הגיע?
הנה.
טוקיו, למה הגיע?
אז הנה, הוא לרע, הנה. טוקיו.
אני מבין את מה שעמוס מדבר עליו, וזה באמת פסיכולוגי.
ולכן זה מתקשר כאן, ולכן זה מתקשר כאן להתחדשות עירונית. האנשים שקיימת להם דירה, אנשים שיש להם דירה, מבינים שהם צריכים להשביח אותה, כי הנכס שלהם יעלה, זה הדבר שיש להם דירה או כמה דירות, הם צריכים להתמקד במה שיש להם, לבוא ולהשביח את הנכס, וכאן...
ולא לחפש את החדש. להרבית
ההתעסקות, אבל אני רוצה דווקא לחזור לשאלה הקודמת. אני ציינתי, לא באתי להחצין את הטייטל שלי, אבל זה משהו שיושב לי באמת בקרביים שלי. איכות, איכות בעלי המקצוע. ברוך השם, אנחנו יושבים כאן עם בעלי המקצוע מאוד איכותיים, ואני כסגנית יו"ר ועדת התחדשות עירונית בלשכה, משהו שהוא מאוד מאוד חורה לי, וגם דיברתי לגילדה שלי, לגילדת לשכת עורכי הדין, שיושבים בחיבוק ידיים. היום מונחת הצעת חוק על שולחן הכנסת.
רב היום.
להגביל את שכר טרחת עורכי דין מייצגים בפרויקט התחדשות עירונית ל-10,000 ש"ח. מה זה אומר?
לדירה.
לדירה. מה זה אומר בפרקטיקה?
שלא כדאי לי לעבוד בתור עורך דין.
נכון, אבל אתה מבין, ומי מקדם את
ההצעה? ואני יודע מי ילך לעבוד בתור עורך דין.
בדיוק, אז יש כאן בדיוק איזו אנומליה מאוד מאוד חזקה, בין דרישות, בין הרשות להתחדשות עירונית, המנהלות שמנופפות בקובע שלהם, לבוא, ואני אומרת, להתקשר עם בעלי מקצוע איכותיים, וכמובן שהעורך דין הוא מאגד את כל ה... את כל האירוע הזה, ומעידך, באותה נשימה, הם תוקעים מקלות בגלגלים ומקבילים את שכר טרחת עורכי הדין.
אבל מעידך, יש עורכי דין שאומרים, אני מחזיק את העסקה, אני רוצה להיות שותף שלך. איך תעני לכאלה עורכי דין?
לא, זה פושע, נורא.
מה זה פושע? היום המשרדים הגדולים היום לא לוקחים עסקאות אם לא שכרי טרחה דמיוניים, בגלל שהם מחזיקים את טיפולי הכוח של הדיירים, והם יודעים שעל מנת לעשות את העסקה, אתה צריך לעבור דרכם. אני מצטער, נכון שזה המיעוט, אבל זה הורס לכם את
ה... עמוס, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מדברים כאן על יוצא מן הכלל, ולומדים כאן על הכלל. אני פרקליטה 18.5 שנה, 20 שנה בתחום, אני מקווה שאני לא...
אז את הגונה.
אז אני מסבירה, אני לא מסתכלת על יוצא, אני מדברת על הכלל, אני לא נכנסת ביוצא מן הכלל. אם הוגבל שכר טרחת עורכי הדין, גם שכר טרחת מארגנים, רוצים עוד גם להגביל את השכר טרחה של יועצים, גם שלך וגם של השמיים, זה יוגבל, ואף אחד לא מתערב. אז מה שיקרה, בסוף, זה מיטת סדום לתחום. הרי מה, הם בעלי המקצוע, עורכי הדין שיטפלו, ואני אומרת, ייצגו דיירים, זה עורכי הדין, כמו שאמרו, שאין להם שום מושג, הם יגרמו, אני אומרת, לנזק בלתי הפיך לדייר. זה מה שזה יקרה. ולכן אני גם בתור גילדה של לשכת עורכי הדין, גם קראתי ללשכה ופניתי היום לסגן
סיירות על המצלימה.
לסגן לשכת עורכי הדין, אני אומרת, סגן למשנה לשכת עורכי הדין, ואמרתי, צריכים כאן להתערב, אנחנו ישנים כאן בעמידה. מצד אחד רוצים לקדם את הדיירים וכדי לדאוג להם, ואני אומרת, לטפל בהם במשך עשור, ומאידך תוקעים לנו מקלות בגלגלים. אז כאן צריך באמת להבין שאיכות של עורך דין ושכל בעל מקצוע.
אז אנחנו, בוא נסכם, אנחנו מסכימים שאיכות זה לא מילה גסה.
לא, זה מס, מס.
ואני חושב שעורכי דין מתחילים שרוצים להיכנס לדבר הזה, הם חייבים לשבת ליד משרד מקצועי, אולי, ולוותר על האגו ועל הסיפורים שלו.
והכל, אני מדברת גם על עורכי דין וגם על יועצים אחרים, כמו שאמרתי, כמו ששמעים ומפקחים, ויועצי תנועה, ויועצי ביטוח, לא להתערב.
גם יכול להיות עמוס שגם יזמים, שאתמול בבוקר באו ואמרו, אני מכיר פרויקט בהרצליה, יזם חדש, חדש, הוא ותיק יחסית, פרויקט ראשון מחוץ לאזור נוחות שלו, היום ונורא, היום ונורא מה שקורה שם, כי הוא רצה להיכנס להרצליה, והוא הפסיד שם מיליוני שקלים, והדיירים עד היום אוכלים קש, אחרי שהם כבר קיבלו את הדירה שלוש שנים, הוא עדיין לא סיים, ואני חושב שאחד כזה, אם הוא היה יושב עם בעל ניסיון כמוך, שילווה אותו מקצועית, למרות שהוא לקח את המשרד פיקוח הכי טוב, הכי גדול בארץ, לא נציין שמות, הוא החליף שלוש פעמים כבר מפקחים מטעמו, מטעם הדיים, כלומר...
כנראה הדריכל שלו גם לא היה מקומי.
ליווי בנקאי זה קורה פחות.
היה לו ליווי בנקאי.
המשרדי שומעים והבנקים שומרים היום על
הדרך. היה לו ליווי בנקאי.
נכון.
היה לו ליווי בנקאי לצער.
אז הבנו שבאמת בעלי מקצוע, באמת לתחום ההתחדשות עירונית צריכים בעלי מקצוע איכותיים, וכמו שהתחלתי מקודם ודיברתי וחברי עמוס ונחמה הסכימו איתי, צריכים לבוא ולהתאגד, להתנהל מול המנהלות שהיום מנסות לקדם, אני אומרת לקבוע לנו כללים, לקבוע קודקס אחיד, שכולם יתנהלו באותו קודקס, שלא כל פעם אתה צריך ללמוד את זה מחדש, וככה פרויקט יצא לפועל.
אנחנו חייבים כבר לסיים את התוכנית, אני לא יודע אם שמתם לב, ואני אשמח ככה שנעבור ביניכם.
הזמן טס
שנהנים. ואני אשמח שנעבור ביניכם, לשמוע, אנחנו ממש בתחילת ינואר, איך אתם רואים את 2025, נתחיל דווקא איתך, עומר עידו, סליחה.
אז אני אופטימי לגבי 25, כלומר מדברים שחורות על המצב הכלכלי ועליית המע"מ ועל כל ההשלכות של המלחמה. אני אופטימי ואנחנו כבר רואים אצלנו במשרד שהשוק חוזר להתחמם. דיברנו, עמוס דיבר על חסמים פסיכולוגיים שיש לרוכשים, אז אני רואה שהמלחמה היא כבר לא באותה עצימות כמו שהיא הייתה. איך שהכריזו על הפסקת אש בלבנון, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל כבר נכנסו לנו עוד ועוד עסקאות למשרד.
ודודה שלי מקריות אומרת, כן, הקניונים מפוצצים.
אז כן, אז יש פה מלא, יש פה אלמנט שהוא מאוד מאוד פסיכולוגי, ואני רואה, אני אופטימי בעניין הנדלן לגבי שנת 25, ואני כבר רואה שהשוק מתעורר, אני ממש
מרגיש את זה במשרד. אני אוהב אנשים אופטימיים, אחלה. עמוס.
אני מצטרך לדעת חברי,
יותר קרוב למיקרופון.
אני חושב, כל עוד המערכת הבנקאית ממשיכה להיות יציבה ויכולה לתמוך בעסקאות, הביקושים ינצחו. כלומר, יש חוסר בדירות, וזה בעצם הוקטור המוביל של השוק הזה, של שוק הנדלן. אני לא יודע אם זה יפרוץ מיד בתחילת 25, אבל אין ספק שבאיזה שלב תבוא התפוצצות, ואנחנו נראה אותה... נראה אותה גם בהתחלות בנייה וגם במחירים.
נהדר. תליה.
כן, בהמשך לדברי חבריי, אז כמובן, שנת 2025, אני אומרת, מייצגת את הגזרות הכלכליות הקשות שהאוצר הנחית עלינו, ומשמע לאנשים שיש להם חידלון כיס, או שחיים, ואני אומרת בצורה, מעמד הבינוני, שהולך להיכחד לגמרי, התבגדו במה שיש. הם הבינו שלאור הגזרות הכלכליות, לקנות דירה זה בגדר חלומות באספמיה, אז מה שיוכלו להתמקד זה מה שיש. אז כמובן, זה ייתן להם איזה אינסנטיב להשקיע בהתחדשות העירונית, ולקדם את העניין של מה שיש, לחדש את עצמם.
נהדר.
ככה אני רואה את הדברים.
נחמה.
טוב, אופטימית חסרת תקנה כמוני, אז כן, זה ברור.
נגד מרוצים.
זה חייב להמשיך, נכון, חייב להמשיך לצמוח, אז ידוע גם שאחרי תקופות מלחמה יש פריחה וסגסוג שוב, אני באמת לא יודעת אם זה יגיע בתחילת 25 או יותר מאוחר, אבל זה יקרה.
אני יכול לאתגר אותך גם כאתגר שני לחם?
זה הפך להיות ספורט לאומי, אני לא
לחמה. לא, לא, בתור יועץ משכנתאות. זה כבר לא קשור להתחדשות עירונית. תבטלו את השמאות המוקדמת ואת השמאות לפני חוזה, אחר חוזה עם הבנקים. כמו שיהיה יחיד. אני...
אתה פותח פה תיבת פנדורה.
כן, לא, אני אומר, ההתאחדות הצליחה עם, עם כל הרואי חשבון, עם הדוח של הרואי חשבון. ואני אומר לך, אני אומר לקוחות, אני רב איתם, תעשו שמות מוקדמת, תעשו שמות מוקדמת, ולפעמים לקוחות על 2,000 שקל הבדל, לא הולכים לשמות מוקדמת. ואני אומר, בוא תבטלו את הדבר הזה שנקרא שמות לאחר חוזה. תגידו, כולם עושים שמות מוקדמת, יעלה יותר יקר.
לא, לא, שמות מוקדמת זה must.
אני ממליץ בחום גם כעורך דין.
שאתה מעלה את הנושא הזה, כי בעיניי, בן אדם שמעיז לעשות עסקת נדלן, בלי חוות דעת שמאי, הוא או רשלן או טיפש או שניהם. כאילו, אני באמת לא יודעת איך להגדיר את זה, כי אתה קונה דירה ואתה בטוח שזה דירה, ואז מתברר לך שזה מחסן. אתה קונה דירת 5 חדרים, ואז אתה מגלה שבעצם 4 חדרים וסיפחו באופן לא חוקי חדר. כאילו, תשקיע כמה אלפי שקלים בעסקה כל כך רגרב, לפני רגע דיברנו על מחירים, בשביל להיות בטוח. אז תודה על השאלה.
אז אני בעד לבטל את השמות לאחר חוזה. ברמה כזאת אני חושב, ואז לא תהיה ברירה, כי אני, היה לי לקוח שבגלל 2,000 שקל, אמר, לא, אני אחכה לחוזה, ואני רבתי איתו בתקופה שכולכם הייתם עמוסים לפני 3 שנים.
אני רב... אנחנו תמיד עמוסים.
לא, היה את התקופה של הקורונה, שלא היה זמן, ואמרתי לעורך דין שלו, עזוב, עכשיו, הוא קונה 4.2.
אני חושבת שהתודעה והמודעות לזה הולכת וגוברת כל הזמן,
טוב, שמע, לגבי זה, סיפור קטן על לקוח שהמלצתי לו לעשות שמות מוקדמת. אני אגיד את השם שלו כי מגיע לו, קוראים לו אורי, והוא בדק את המחיר ואמר, זה עוד 2,500 שקל, אז הוא אמר לי, מה פתאום 2,500 שקל? וגם קנה בית פרטי, רשום על המינהל. בקיצור, ה-2,500 שקל האלה בסופו של דבר עלו לו 400,000 שקל. ואני מאוד ממליץ, גם כעורך דין הרבה יותר נוח לי שקונים, עושים שמאות.
אז אני אגיד לך, שאני עורך דין, אמר לי עם שיחת טלפון ועידה ללקוח, למה לשלם כל כך הרבה? יש כבר חוזה, הכל בסדר. ואז אמרתי לו, סתכל, זה לא משנה. זה רכישה של 4.2, כבר זה שמאות מורחבת. בוא נקדים את המורחבת.
לגמרי.
לעשות את זה קצר.
אופר, אתה מבין, 4.2 קודת דירה.
רגע, שנייה, אבל לעשות את זה קצר, מסתבר שרבע מהדירה שייכת לשכן מבחינת רישומים. הם לא קנו את הדירה. חברים, שמחתי מאוד, 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 נחמה בוגין, עורך דין טלי חדד, עמוס מור, קבוצת בוני יאיר, ועומר, עורך דין עומר עידו, שמחתי מאוד לארח אתכם כאן בפרלמנט הנדל"ן, ביחד עם הבלוק. תודה רבה לקרן חיות, שדאגה לנו כאן להביא אתכם לפה. אנחנו 461 ימים בתוך המלחמה הארורה, עם 98 חטופים וחטופות. מקווים לימים טובים יותר. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בריאות ואושר. תודה רבה.
תודה.
ביי ביי. השמש בשחוק ובכי ובמנגינה אני כבר מגיע, אני כבר נמצא
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.